החזית העירונית, פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן.
שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של החזית העירונית, הפודקאסט המקצועי של מרכז הנדל"ן. אני נמרוד בוסו, עורך מרכז הנדל"ן, והשבוע אני מארח כאן מישהו שעוסק אולי בנושא הנדל"ני הכי חשוב בימים האלה, בעיר שהפכה בחודשים האחרונים לסמל. שלום לעורך הדין גדעון קינג, ראש מנהלת ההתחדשות העירונית של אשקלון.
שלום רב, ותודה על ההזדמנות להגיע לפה.
שמחתי, אני גלה רגע למאזינים שגם חיזרתי אחריך תקופה, אתה, מעבר לזה שאתה אדם עסוק ברגיל, גם היו כל מיני דברים שהעסיקו אותך בחודשים האחרונים. באמת בואו נתחיל מלשאול באמת מה שלומך, וחברו עליך, אתה יודע, החודשים מאז אותו יום מטורף והזוי וטרגי.
אז עברו על הימים קשים, ימים ארוכים, קודם כל מחוץ לבית. אני גדלתי בעוטף, בקיבוץ הלומים. ההורים שלי שם, חברים שם, חוו את השבת הזאת. אני הייתי איתם בטלפון, אבל עברו אירועים קשים מאוד בקיבוץ. אני עצמי גם כן גר במושב בעוטף, וגם כן חוויתי את האירועים האלה בעודי בעוטף. אפילו
כבר חווית בשעות... אותם יד ראשונה, מה שנקרא.
יד ראשונה, כולל כבר בשעות הצהריים, חברים שנפצעו, היו בסורוקה, מכיתת הכוננות בקיבוץ. הלכתי, הייתי איתם בבית החולים, עד השעות המאוחרות, וכבר במוצא שבת, כבר נקראתי לשירות מילואים, אז...
והמשפחה נשארה במושב, או ש...
כן, נשארו, כן. ההורים שלי... לא, לא נשארו בעצם, פונו כולם, פונו למלונות,
מהקיבוץ.
נכון.
ואתם במושב?
אני רווק, אז אני... לא, אבל סבבה, אני רווק, אז אני פיניתי את עצמי. ושוב, כבר מהיום השני אני במילואים, למשך יותר מארבעה חודשים, אז בזה הייתי עסוק. אני כן יכול להגיד שבעיר אשקלון עברו ימים קשים גם כן. העיר, יש עשרות מבנים שחטפו פגיעה ישירה, נגרם נזק גדול. העיר פונתה במספרים גדולים, הרבה מאוד תושבים פונו מהעיר, ימים קשים, למרות שהעיר, חייבים להזכיר, רק בחודש מאי היה לנו גם כן סבב לחימה, וגם היה רק לפני שנתיים את שומר חומות.
ברור. אנחנו עכשיו העיר... רגילים פעם בשנה שנתיים, כן, למרות שדבר כזה לא היה לנו.
נכון, למרות אבל... שאשקלון בכל הסבבים האלה הייתה העיר שספגה או נורו אליה הכי הרבה, כן. רקטות.
כן, אנחנו באמת, בכלל נדבר על, על, גם באמת על, על המצב באשקלון וגם מה שעבר לאורך השנים ב, על העיר הזו. אבל אתה יודע, לפני זה, אני, שאלה שאני נוהג לשאול כמעט כל מי שמגיע לפה, אני תמיד מעניין אותי המסלולי קריירה שלוקחים אנשים לאיפה שהם נמצאים היום. ראש מנהלת התחדשות עירונית באשקלון, שזו עיר גדולה. איך הגעת? מה היה המסלול שעברת?
אז אני עורך דין בהכשרתי. אני בוגר משפטים במכללת ספיר, גם כן בעוטף. בכלל, העוטף הוא, או אנחנו כשגדלנו, קראנו לזה צפון הנגב, או צפון הנגב המערבי. אז העוטף הוא אזור שאני מאוד מאוד מחובר אליו וחשוב לי. למדתי שם במכללת ספיר, במחזור הראשון לבית ספר למשפטים, ואת הקריירה המשפטית שבכלל התחלתי בשוק ההון, את ההתמחות עשיתי ברשות ניירות ערך, במחלקה הבינלאומית, לאחר מכן עבדתי שם גם כעורך דין, עבדתי במשרד גם בשוק ההון, ולאחר מכן עברתי למשרד שעוסק בתכנון ובנייה ובליטיגציה בעיקר, וגרתי באשקלון באותם ימים, וראיתי מודעה לאיזה משרה מאוד מעניינת.
איך מודעה, לוח מודעות?
לא, בעיתון. בעיתון. כן, והתחום הזה אז היה, בטח באזור הדרום, ממש בחיתולים. אנשים בקושי ידעו מה זה פינוי-בינוי ומה זה תמ"א 38. ואמרתי, וואלה, נראה לי נחמד לעבור, לעבוד בדרום, בעיר גדולה, כמו שאתה אומר, עם הרבה מאוד פוטנציאל התחדשות עירונית. וככה הגעתי לזה, ולא מצטער לרגע.
א', אני שמח לשמוע, אתה יודע, ובואו נדבר רגע על כל הקונספט של המנהלות, כן? אנחנו יודעים שיש כאלה כיום כבר, תגיד לי אתה כמה, אם אתה זוכר?
אני חושב שהיום, מ-2023 אנחנו על 40.
40, אוקיי, עשרות, באמת, בכל עיר עם איזשהו פוטנציאל קיימת מנהלת. ואנחנו גם יודעים, ואנחנו שומעים, זאת אומרת, לא כולם בענף משתגעים על הקונספט, יש מקומות שאתה שומע שבאמת המנהלות מקדמות, מפתחות, יש מקומות שאתה שומע שלדעת השחקנים בשוק, יש אובר התערבות, אתה יודע, ואולי שימוש גם בכל מיני מאגרים של אנשי מקצוע שהם מבחינת המנהלת כן ראויים ופחות ראויים, וכל מיני דברים מהסוג הזה אם אתה יזם או אם אתה עורך דין בשוק, אתה אומר, יש פה איזושהי התערבות בשוק החופשי, אם זה לטובתי, כמובן אני שמח, אבל ברגע שזה לא, זה פחות טוב, איך אתה רואה את הדברים האלה?
אז קודם כל אני אגיד, אני לא מכיר מנהלת שלא רוצה לקדם. בסדר? אנחנו ראשי המנהלות, בכלל כל עובדי המנהלות, אנחנו נמדדים בהספקים, כמובן משווים אותנו למנהלות אחרות, אז אני לא מכיר דבר כזה שמנהלת לא רוצה לקדם התחדשות עירונית בתחומה. כן, אני יכול לציין שיש דינמיקה עירונית הרבה פעמים, שהיא שונה בין מנהלת למנהלת. א', זה נגזר מבכלל איפה מוצבת המנהלת בתוך המבנה הארגוני בעירייה. יש מנהלות שנמצאות תחת מנכ״ל עירייה ומהנדסת עיר או מהנדס עיר, ויש מנהלות, למשל כמו במקרה שלי, אנחנו תחת החברה הכלכלית. יש עוד מנהלות כאלה תחת חברות כלכליות. זה גם כן הרבה מאוד פעמים משפיע על דרך העבודה של אותה מנהלת. חוץ מזה, צריך לזכור שיש מנהלות שהתפקיד שלהן, אני תמיד הייתי אומר שכשאני הגעתי לאשקלון, הייתי צריך לשחרר את החבל של הסירה מהמזח כדי שתתחיל לשוט. ולעומתי, קולגות שלי במנהלות אחרות, הספינה כבר שטה והם רק היו צריכים לנתב. ולכן הרבה מאוד פעמים זה גם כן משפיע על מידת ההתערבות של המנהלת באותה עיר. ולכן, אני אומר, אני לא מכיר מנהלות שלא רוצות לקדם, יש ביקורת, ובסדר, הרבה פעמים זו ביקורת בונה, ביקורת במקום. אני יכול לציין שלא פעם הביקורת גם נשמעת מאנשים שלא טוב להם שיש מנהלות שבאו לעשות סדר. היה, אפשר לקרוא לזה ג'ונגל לא קטן בתחום הזה של התחדשות עירונית, רק לפני 5 ו-6 שנים, הרשות הממשלתית באמצעות המנהלות מנסות להסדיר את כל הנושא הזה, ויש הרבה מאוד עבודה עוד לעשות, אבל אני חושב שעד מה שעשו עד היום, הסדירו הרבה מאוד תחומים שהיה בלגן גדול, וכן, לפעמים כשאתה, אתה יודע, כשאתה מנקש עשבים, אתה גם פוגע קצת בפרחים.
הבנתי, יפה, משפט, כן, כן.
חינוך חקלאי.
אז תראה, בוא, אתה יודע, בוא ניכנס יותר באמת לתפקיד הספציפי שלך ולאשקלון ספציפית. אני אפתח איתך, אתה יודע, בשאלה לא פשוטה, אבל שצריכה להישאל. תראה, אני בתור מי שמסקר נדלן, אתה יודע, יודע, אשקלון היא עיר שהיום היא עיר עם הרבה מאוד ביקוש. האם היא חלק מאזורי הביקוש? לא בטוח, אבל לפחות אפשר להגדיר אותה כמי שנמצאת על גבול אזורי הביקוש, זאת אומרת, זו עיר שבהחלט כבר יש מי שמסתכל עליה, אני בטוח, כאיזשהו עוד מעגל של גוש דן, שלישי, רביעי, כן, כל אחד והספירה שלו. אנחנו יודעים באמת על, 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 על אלפי דירות חדשות שנבנות, ואנחנו גם יודעים שהעיר הזו, בעצם, כמו שאתה אמרת, סובלת כבר הרבה מאוד זמן, מירי רקט, של ירי רקטות. אני חושב, עשינו על זה כתבה לפני משהו כמו 4 או 5 חודשים, קצת אחרי השביעי באוקטובר, ובעצם הרקטה הראשונה נורתה לעיר, אם אני לא טועה, בשנת 2009, זאת אומרת 15 שנה שהעיר תחת איום, ואנחנו גם יודעים שהיקפי ההתחדשות עד היום הם מעטים מאוד, אם בכלל, אני אפילו לא יודע אם יש כבר פרויקט שיצא לדרך, אבל באמת, גם אם יצא, זה באמת בשולי מאוד בשוליים. למה העיר הזו, שעיר עם ביקושים, עיר שיכולה להיות באיזושהי כדאיות כלכלית, למה זה לא קרה כל כך עד עכשיו?
אז קודם כל, כמו שאתה אומר, יורים על העיר כבר יותר מעשור, ואני חושב שרק בשנים האחרונות, בדחיפה משמעותית מאוד של ראש העיר, תומר גלם, מצליחים למעלה בשלטון הארצי להבין שאשקלון לא שונה מבחינה ביטחונית מיישובי העוטף, ושצריכים להבין שיש פה סיכונים ביטחוניים שצריכים לתת עליהם את הדעת, אני אומר, זה לקח כמה שנים טובות שיפול הסימון הנושא הזה, זה עבודה קשה מאוד, ארוכה מאוד של, אני אומר, של ראש העיר, של כל האנשים בעירייה שהיו קשורים לזה, מול הממשלה, מול משרד האוצר, מול משרד הביטחון לפעמים, להבין שאשקלון היא פוטנציאל לפגיעה, אני אומר, בירי רקטי מאוד מאוד משמעותי. אז אומר, זה קודם כל. אז רק בשנים האחרונות, אפשר לראות גם שאת התוצרים של אותה עבודה שנעשתה בעירייה, באמצעות החלטות ממשלה. נקבעו מספר החלטות ממשלה שנוגעות לאשקלון בקשר למיגון. יחד עם זאת, האפשרות לממש את אותן החלטות ממשלה, לא תמיד הן קיימות. זאת אומרת, הרבה פעמים הסעיפים שיש בהחלטות הממשלה והתנאי סף של אותו דייר, בעל דירה שצריך לקבל מיגון, הם תנאי סף מאוד מאוד קשים. ואני אומר לך, אני כתושב בעוטף וגם אחד שגדל בעוטף, תמיד הייתי אומר, למה החבר'ה בעוטף מקבלים את זה ללא שום תנאי? בסדרות מיגנו, אצל ההורים שלי בבית מיגנו, כל הקיבוצים והמושבים, ובאשקלון קבעו תנאי סף שבאמת היה מאוד מאוד קשה לעמוד בהם. ולכן החלטות הממשלה האלה מצד אחד יצרו ציפייה מאוד מאוד גדולה, גם בקרב התושבים, גם בקרב, כמו שאתה אומר, העיתונות הארצית, שמעו כל הזמן החלטות ממשלה על אשקלון, ומצד שני, כשאתה לא יכול, או שקשה מאוד לממש אותם, אז, אז אתה יודע, אז הדברים נתקעים, וזה מוסיף למידת החוסר האמון, שהייתה קיימת כבר, בוא נגיד, ב-day one שלי בתפקיד, שכל הזמן באים ואומרים, יש כסף, יש כסף, אבל מצד שני הוא לא יוצא, זה יוצר תסכול, זה יוצר חוסר אמון בתהליכים האלה, וכל פעם שיש איזו החלטת ממשלה חדשה, ואתה שוב פעם צריך להסביר את זה, אז אתה מראש מגיע באיזה מין מידת חשדנות לתושבים.
אגב, אבל באמת מבחינה כלכלית נטו, בוא נשים רגע את הכסף הממשלתי בצד, העיר היום לא מספיק, נקרא לזה, שווי הקרקע בה לא מספיק גבוה, כדי שיצאו פרויקטים לדרך רק על סמך הכדאיות הכלכלית של העיר הזו?
כמעט ואין. Okay. יש לנו מתחמים בודדים מאוד, ממש, אולי על קו יד אחת אפשר למנות אותם, שלא זקוקים לסיוע כלכלי. פעם היה לנו את הפטנט הזה שנקרא קרקע משלימה, שיזם היה מתכנן למשל 50% מיחידות הדיור שהוא נדרש להם לצורך המכפיל הכלכלי, היה מתכנן אותם בתוך הקו הכחול, בתוך גבולות התוכנית, ולמשל 50% היו נותנים לו קרקע או שהיא צמודה דופן, לאותו מתחם או במקום אחר בעיר. זה היה הרעיון. החלטת הממשלה עוד אחת, האחרונה שהממשלה קיבלה על אשקלון ביולי האחרון, קובעת שאין יותר את הפטנט הזה שנקרא קרקע משלימה פיזית, ועוברים למנגנון של סיוע כלכלי. והמנגנון של הסיוע הכלכלי, כן, הוא נדרש כמעט בכל מתחם באשקלון. אנחנו היום באשקלון מדברים על מכפילים 7-8, אולי אם יש נוף לים, אז אנחנו יורדים לאזור ה-6, אבל עדיין זה מאוד מאוד קשה. זה כמויות יחידות דיור שגם בסוף העיר צריכה לדעת להכיל אותם, מבחינה פרוגרמטית, מבחינת הכנסות לעיר. אנחנו קבענו במאי 22, מועצת העיר החליטה שהיא נותנת פטור מהיטל השבחה לחמש שנים קדימה. זו החלטה משמעותית, זו החלטה שהעירייה, בעצם מועצת העיר, מבטרת על תקבולים שהייתה יכולה לקבל. ערים אחרות שהמנגנון, שהכלכליות שלהם היא הרבה יותר טובה, יכלו להרשות לעצמם גם לגבות מהיזמים 25% השבחה. אנחנו אמרנו, אנחנו חייבים לתת לפרויקטים האלה, כמו שאתה אומר, לצאת לדרך, ולכן מועצת העיר החליטה על פטור, אני חושב שזה היה במקום, ועוד חמש שנים זה ייבחן מחדש. אני מאמין שעוד חמש שנים שיבחנו מחדש, כבר יהיו תוכניות בביצוע, אולי אפילו מאוכלסות, וישקלו את זה מחדש.
אתה יודע, אני חושב שיש עוד איזשהו גורם, והוא נעוץ דווקא בעובדה שאשקלון היא באמת אחת הערים שבנו הכי הרבה דירות בשנים האחרונות. זה מדהים, אני חושב שבכל השנים האחרונות שעשינו סיכומי שנה על מספר היתרי בנייה ומספר היתרי בנייה אמרתי ומספר עסקאות, תמיד זה היה אשקלון ותל אביב בטופ, מתחרות אחת בשנייה. לפעמים אני חושב שהייתה גם איזה שנה שאשקלון הייתה מקום ראשון, באמת עיר שבנתה הרבה מעבר אפילו לגודל היחסי שלה, ובמשך כמה שנים, אני חושב שרק ב-2023, אתמול פרסמו הנתונים, רק אז זה קצת, היא קצת נרגעה. אבל אני אומר, באמת שנה אחרי שנה של בנייה כל כך מסיבית, אתה אומר בסוף, הבנייה הזו, שהיא כולה בקרקעות פנויות, זה לא יכול שלא לבוא, אני מניח, על חשבון ההתחדשות העירונית. זאת אומרת, אם ניקח לדוגמה, אתה יודע, את אשדוד, שאומנם היא יותר מרכזית, יותר קרובה לגוש דן מאשקלון, אבל בסוף זה לא מרחק כזה גדול. אנחנו רואים ששם ההתחדשות כן נעשית בהיקפים יחסית גבוהים, בעיקר בתמ"א 38, וזה באמת אחת הסיבות, עוד פעם, כל תיאוריה, אבל ככה זה נראה לי, שזו עיר שכמעט לא בונה היום בקרקעות פנויות.
באשדוד.
כן. וכי תראה, בסוף הביקוש לדירות באשקלון הוא מוגבל. אמנם עיר מאוד מבוקשת, אבל מן הסתם יש איקס אנשים שרוצים לקנות דירה באשקלון בשנה, באמת שבונים ושופכים כל כך בדירות לשוק, אני מניח שיזם שבא ועכשיו אומר, אני רוצה לבנות פרויקט, כן? עכשיו אני אוכל חצץ בהתחדשות עירונית, או ש... אז הוא יגיד, לא, אני הולך על הקרקעות הפתוחות. מה אתה חושב על זה?
קודם כל, זה דברים שאני שומע מיזמים. אני מקיים פגישות עם יזמים, וחלקם אומרים לי את הדברים האלה. אומרים, תשמע, אנחנו נקדם איזה פרויקט אחד באשקלון, בהתחדשות עירונית, אבל בינתיים את כל היתר אנחנו שמים את עיקר המאמצים על בנייה, כמו שאתה אומר, בנייה בקרקעות פתוחות, קרקעות חופשיות, מגרשים ריקים של רמי. אז אני חושב שיש איזה השפעה. מצד שני, זה בדיוק המקום שבו תומר גלם, ראש העיר, אומר, אשקלון נכנסה תחת האלונקה של המדינה, שיווקה, כמו שאתה אומר, בכמויות מטורפות בשנים האחרונות, וזה המקום שבו אנחנו באים ודורשים מהמדינה, בואו תנו לנו את מה שמגיע לנו, אם זה באמצעות החלטות ממשלה, אם זה באמצעות סיוע כלכלי, כי כמו שאתה אומר, אשקלון נבנית בקצב מטורף, והיד עוד נטויה.
כן, בהחלט, המדינה אגב עושה יופי של קופה מהשיווקים האלה.
נכון, ולכן כשאנחנו באים ודורשים, וחוץ מהעניין הביטחוני, אנחנו מבקשים את הסיוע הכלכלי, זה בהחלט בגלל האירוע הזה של הבנייה המאוד מאוד מסיבית שקיימת היום בעיר. צריך גם לזכור שההבדל בין אשדוד לאשקלון הוא איזה 15-20% בשווי הנדלן. זאת אומרת, באשדוד, דיברת על תמ"א 38, באשדוד יש הרבה מאוד פרויקטים של תמ"א 38, בלי צורך בתוספת מעבר ל-2.5 הקומות שנותנת תמ"א 38. אצלנו באשקלון זה לא כלכלי. עשינו תוכנית אחת, מאוד גדולה, מכוח סעיף 23 לתמ"א 38, והוספנו 4.5 קומות על המבנה הקיים, בחיזוק, כמובן שעל הריסה אין מה לדבר, על חיזוק, הוספנו 4.5 קומות, ועדיין היא עדיין לא יצאה לפועל, תוכנית מאושרת כבר למעלה משנה, כי עדיין קיימים שם קשיים. אבל אני אומר, זה בדיוק גם, אני חושב שהקו הגבול של ההתחדשות עירונית, הוא בדיוק ההבדלי מחירים האלה. עכשיו, ברור שאם אולי, לא ברור, אלא אולי אם היו בונים פחות באשקלון, המחירים אולי גם היו עולים יותר, אני לא יודע. למרות שהמחירים באשקלון עולים. עולים, אתה יודע, יכול להיות שהם היו מציפים פחות, אולי המחירים היו עולים, והיחידים שהיו נהנים זה ההתחדשות עירונית, כי המכפילים היו יורדים.
כן.
אבל אני אומר, אנחנו
מגיעים... הציבור בכללותו היה סובל.
נכון, אבל אני אומר, אנחנו מגיעים לשם. המכפילים באשקלון יורדים כל הזמן, בוא נראה איך נצא מהמלחמה, אבל בינתיים המחירים עלו בשנים האחרונות, וזה שרת את ההתחדשות עירונית בצורה משמעותית.
יפה, אז בוא באמת דיברת קודם על הכסף הממשלתי, אמרנו גם שהמדינה עשתה גם יופי של קופה מכל השיווקים בעיר, ובאמת עכשיו, לפחות פורמלית, אנחנו יודעים שהמדינה כן מכניסה את היד לכיס, זה היה בהחלטה שהתקבלה עוד לפני השביעי באוקטובר, כבר ביולי, החלטה על איזושהי תמיכה וסיוע כמשלים ליצירת כדאיות כלכלית. נכון, החלטה שאם אני לא טועה 600 מיליון שקלים.
נכון.
אגב, אני כבר מאוד רגיל לכל מיני החלטות ממשלה מפוצצות. אגב, היה גם את ההחלטה לגבי הצפון, על איזה 1.5 מיליארד, אחר כך אתה מגלה שזה מחולק לאיזה 20 שנה, וכל שנה מקבלים איזה 50 או 100 מיליון שקל. במקרה הזה, אותו מספר יחסית מרשים של 600 מיליון שקל שאמור להגיע אליכם, הוא באמת מגיע?
כן. בימים אלה יש מכרז שיצא ממש בשבועות הראשונים של המלחמה, והוא מכרז שנועד, הוא היה 110 מיליון שקלים ליזמים שעמדו בתנאי סף מסוימים, או שעומדים בתנאי סף ויכולים לגשת, לבקש את הסיוע הכלכלי הזה. שוב, במקום הקרקע המשלימה, הם מקבלים סיוע כלכלי, עושים איזה תחשיב שמאי כמה חסר להם, זה מנוהל על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, הכסף נמצא אצלם, וכן, לאשקלון היום יש 600 מיליון שקלים, זה סכום גדול מאוד, אני לא חושב שיש עיר עם סכום גדול מזה, וכן, וזה עכשיו נפרס לאורך מספר שנים, בכל שנה אמורים לצאת בין 80 ל-100 מיליון שקלים להשלמת כלכליות, אז אני אומר, יש מכרז אחד באוויר, ואני חושב שהמכרז של 2024, אני מאמין
שיצא גם... מתי אמור לסגר
גם? המכרז, אני חושב שאמור לסגר בשבועות הקרובים. ויהיה תוצאות, מי היזמים שזכו, בכמה זכו, ואני חושב שזה יהיה פנינה ראשונה של ככה, לראות שזה באמת קורה, זה יוצא לפועל, יכול להיות שגם יהיו מקומות שנגיד, וואלה, צריך טיפה לשנות, טיפה לתקן, אבל בוא נראה איך זה מתקדם כרגע. זה פעם ראשונה אצלנו באשקלון, עשו מהלך דומה בלוד,
נכון.
וברחובות, ובואו נראה איך זה מתקיים אצלנו.
כן. אגב, צריך לציין שכבר מדובר בשינוי די משמעותי, כי בעצם השיטה הזו, היא מחליפה את שיטת הקרקע המשלימה,
נכון.
שבעצם עבדתם עליה די הרבה, ובעצם לאחרונה בוטלה.
נכון.
איך אתה רואה את השינוי, איזה סוג של סבסוד העדפת?
אז אני אומר, אני חושב שאנחנו באשקלון פיתחנו, אפשר להגיד, מיומנות לנושא הקרקע המשלימה הפיזית. אני זוכר שבזמנו, כשהתחלנו לעבוד על זה, עבד אצלי אדריכל במנהלת, עבד איתי אדריכל, אופיר בקר, בחור מבריק, וממש פיתחנו את זה יחד עם הצוותי תכנון של רמי, איך מתכננים בכלל את הדבר הזה. קידמנו מספר החלטות מאוד מאוד משמעותיות לטובת זה באשקלון, למשל עשינו תוכנית ייעודית לקרקע משלימה, לקחנו קרקע ריקה, עשינו לה תכנון מוגבר של זכויות, ואמרנו כל הזכויות שהוספנו הולכות לבנק הזה העירוני של הקרקע המשלימה. ובנוסף לזה היה לנו תוכנית של מסלול רשויות של מתחם בנימין, ושמה אחרי מאבקים מאוד מאוד קשים, הצלחנו לגרום לרמי להצמיד לנו את הקרקע הצמודת דופן קרקע פיזית, שתשמש את הפרויקט הזה כפרויקט שיהיה פינוי, בינוי, פינוי, בינוי. זאת אומרת שקודם כל יבנו על הקרקע המשלימה, יעבירו לשם את חלק מהדיירים, יערסו את הבתים הישנים ועליהם יבנו. זה חוסך המון זמן, זה חוסך שכירויות. אז בעניין הזה, אני חושב שהסיפור הזה של קרקע פיזית, אני אומר, אנחנו עבדנו עליו הרבה מאוד, בעירייה, גם בזה תומר גלם ראש העיר, העביר מספר החלטות ייחודיות לאשקלון בנושא הזה, היינו העיר היחידה עם 25% יחידות דיור של קרקע משימה מתוך הסכם הגג, לערים אחרות יש או 10% או 15%, אשקלון בהחלטה היהודית, דחת החלטות ממשלה אלה שדיברנו עליהם, הגדלנו ל-25%. זה היה גם לובה בהרבה מאוד עבודה קשה של העירייה, והצלחנו לקבל את זה. אז אני אומר, באיזשהו מקום זה היה מעין בייבי כזה, שעבדנו עליו לאורך תקופה, אבל שוב, אומרים שהמענק הכלכלי, או הסיוע הכלכלי, הוא משהו של המדינה הרבה יותר קל לתת מאשר קרקע, ואני מאוד מקווה שהמכרז הזה שעכשיו באוויר יוכיח שהם צודקים ונרוץ על זה.
כן.
אבל אומר, זה, אני אומר, אבל ביטול הקרקע הפיזית, הוא יצר לא מעט דילמות או סוגיות איך עכשיו מתכננים. כי פעם היינו מתכננים על הקרקע, וכנס רגע לעניינים מקצועיים, היו קושרים מתחמי איחוד וחלוקה, מקרקע פנויה לבניין המפונה, והיום זה לא עובד ככה, כי אם אין את הקרקע הפיזית, אז אין צורך לעשות את החיבור הזה. אז אני אומר, צריך לבנות את המתודה, בדיוק, את איך עובדים מבחינה תכנונית, אבל אני ממש נמצא לזה פתרון, אין לנו ברירה.
לגמרי, ובואו באמת ככה, אתה יודע, אחרי שדיברנו על כל המנגנונים וזה, בסוף אנחנו גם רוצים לראות איזשהו תוצר, וזה התחדשות עירונית, וזה פרויקטים שיוצאים לפועל. עכשיו, מבחינה תכנונית, וזה אני יודע, לא חסרות תוכניות אצלכם. תספר לי ככה קצת, אתה יודע, מה מתוכנן וגם איך אתה עושה את החלוקה בין אזורים שהם יותר ברמה של המתחם ואזורים שהם יותר ברמה המגרשית, איך זה הולך לקרות?
אז ככה, קודם כל יש לנו היום 5 תוכניות מאושרות כבר בעיר, טבעות מאושרות, רובן עברו בוותמל, חוץ מתוכנית אחת של תמ"א 38 שאמרתי שהיא עברה במחוז, לא, בעצם יש לנו עוד אחת במחוז, אבל אנחנו עובדים היום בעיקר בתוכניות מאוד גדולות, כדי להיכנס לוותמ"ל, מחברים מספר תתי מתחמים, ומכניסים אותם לוותמל, ושם יש לנו מספר לא מבוטל של יחידות דיור. אני חושב שהיום אנחנו עומדים על אזור ה-12-13 מתחמים, שמביאים אותנו לסדר גודל של כמעט 8,000 יחידות דיור במצב היוצא, וחוץ מזה, במקביל, בסיוע ובמימון של הרשות להתחדשות עירונית, אנחנו מקדמים תוכנית להתחדשות בניינית כלל עירונית, שזה, כמו שאתה אומר, זה יהיה ברמת מגרש בחלק מהמקומות, ובחלק מהמקומות זה יהיה ברמת המתחם. יש לנו צוות של משרד אדריכלים, מזור פיר, שעובד על זה. אני מאמין שהתוכנית תיכנס לוועדה המחוזית ממש בשבועות הקרובים, ושמה יהיה ממש חלוקה, כמו שאתה אומר, איפה עושים בנייה עצימה במתחמים, איפה יהיה ברמת מגרש, ואיפה גם לא תהיה ברירה, כמו בעניינים של שמונה קומות ודברים כאלה, שניתן פתרונות של מיגון וחיזוק, כי עם המכפילים הקיימים באשקלון, לטפל בבניין של 7 ו-8 קומות, אם הוא לא יושב על מגרש מאוד גדול, יהיה לנו קשה מאוד לטפל בו מבחינת התחדשות עירונית. אז אני אומר, התוכנית הזאת תיתן גם כן ודאות טובה ליזמים, גם לבעלי דירות, הרבה פעמים בעלי דירות פונים אלינו, רוצים לדעת מה קורה, או מה הם יכולים לקדם על, על הבניין שלהם. התוכנית הזאת ירדה לרזולוציות מאוד נמוכות, בגלל זה היא לקחה לנו גם הרבה מאוד זמן בהכנה שלה, אבל אני חושב שהיא תהיה בשורה גדולה לעיר לשנים קדימה.
שהתוצר הוא בסופו של דבר, למשל...
תוכנית מפורטת.
לא, ברור, כן, אבל... אבל האזורים שאתם בוחרים להשאיר יותר ברמת המגרש, זה מרכז העיר, איפה
לא, בעצם? לא, זה בעיקר, שוב, בגלל שיש לנו כל הזמן את סיפור המכפילים הגבוהים,
כן.
בעיקר, כן, אני לא אומר, זה לא חד משמעית, אבל בעיקר זה לפי הצפיפות הקיימת. Mm-hmm. זאת אומרת, אם יש מגרש שהוא צפוף מאוד, אז לא נוכל לעשות שם בנייה עצימה, ולא נוכל לחבר אותו לאיזה מתחם, ומצד שני, אם יש איזה בניין בודד, שהוא על מגרש קצת גדול, אז אולי אותו אנחנו ניתן, זה בעיקר ברמה הזאת, ממש עשו עבודה, לא עניין של מרכז העיר או אזורים אחרים, בכלל אשקלון...
זה נשמע כמו עבודה שהיא יותר שמאית
מאדריכלית. היא הרבה שמאית, אבל לא רק, הם נתנו הרבה פתרונות יצירתיים גם אדריכלית, אגב, מרכיב מאוד חשוב בתוכנית הזאת זה הפרוגרמה. זאת אומרת, אם אתה הולך להוסיף את כמות יחידות הדיור הזאת על אלפי יחידות דיור הקיימות, צריך גם לראות בתוך התוכנית איפה אתה ממקם את בתי הספר, את הגנים, את קופות החולים, את הדברים האלה. זה מרכיב לא פחות חשוב בתוכנית הזאת. אבל אני כן אגיד השיטה הזאת של לעשות ראייה כוללת ככה לכל העיר, היא טובה יותר מאשר, אתה יודע, ביוזמות נקודתיות כאלה.
זה בטוח. אגב, באמת ציינת את הרצון בטח של הציבור באשקלון כבר לראות את הפרויקטים האלה יוצאים לפועל, ובאמת, בניגוד לאזור המרכז, אתה יודע, ששם, מה לעשות, המוטיבציה היא בראש ובראשונה, רצון לדירה יותר גדולה, מרפסת, חנייה, ובטח להשביח את הנכס באיזה מיליון שקל למס, כן? באמת באשקלון, אבל זה גם עניין של חיים ומוות.
נכון.
עד כמה בכלל, עכשיו שאנחנו בימים האלה, ש, תושבים בכל רחבי העוטף, אני מניח שגם באשקלון, מתחילים לחזור לבתים שלהם, עד כמה המוכנות לחזור לאותן דירות ותיקות, אחרי כל מה שהיה היא בכלל קיימת, יש אנשים שאומרים לך, אנחנו לא חוזרים עד שלא ממגנים לנו את הבית, כאילו זה קיים הדבר
הזה? אז אני עוד לא נתקלתי בדברים כאלה אצלנו, אבל כן אני חייב לציין שתוך כדי המלחמה, יוזמות של המארגנים בשטח, של יזמים, עלו מאוד, יש תכונה מאוד מאוד חזקה בשטח, ואני שמח שזה גם הגיע סוף סוף מדיירים. פונים אלינו הרבה יותר בעלי דירות שעברו אצלנו קורסים של התחדשות עירונית, שיודעים במה מדובר, ואומרים קדימה, אנחנו רוצים שתעזרו לנו לעשות מכרזים, אנחנו רוצים להתחיל לבחור עורכי דין ולקדם. זה משהו שאני חושב שלפני המלחמה היה קיים, אבל בהיקפים הרבה יותר נמוכים. אין ספק שאשקלון כרגע, בימים אלה, ממש תוך כדי המלחמה, ואולי פה באזור המרכז זה מרגיש ששקט, באשקלון הלילות עדיין רועשים, שומעים תדי הפיצוצים, אני אומר, בימים אלה אני חושב שאשקלון היא ממש רגע לפני פריצה מאוד מאוד גדולה, של כל הנושא הזה של התחדשות עירונית, הפוטנציאל הוא ענק, התחלתי להגיד קודם לגבי ההתחדשות הבניינית, אשקלון מחולקת כמעט אזור הפעילות העיקרי של התחדשות עירונית הוא מציר בן גוריון ודרומה. זה מה שנקרא שכונת שמשון או עתיקות, ושם יש אלפי יחידות דיור שאינן ממוגנות, וזה גם החלק הדרומי של העיר, כאילו יותר קרוב לעזה, ושם יש באמת יוזמות אינספור. באמת אנחנו מטפלים היום במנהלת בלמעלה מ-40 יוזמות, ואני חושב ש... תוך מספר חודשים אנחנו כבר יכול שנכפיל את זה. כי אנחנו כל הזמן שומעים על עוד יוזמות ועוד יוזמות, אז אני אומר, הימים האלה ללא ספק הגדילו את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את העבודה בעיר על הנושא הזה, וזה גם מקבל את תשומת הלב הראויה לה.
מעודד, ועדיין בוא נשאל מה נותרו החסמים, אתה יודע, שאני מניח שעוד יש כאלה. מה בעצם אתה מזהה היום בתור ראש המנהלת, בתור הנקודות החלשות, הנקודות שעדיין מעכבות את ההתקדמות של הפרויקטים?
אז אני חושב קודם כל שאנחנו עדיין מתמודדים עם בעיות לא פשוטות של התנהלות של מארגנים. לא כולם, אני חייב להגיד שבזמן האחרון גם יש מארגנים קצת יותר מקצועיים ויותר בעלי ניסיון ועובדים בצורה מסודרת, אבל יש לנו עדיין קושי מאוד מאוד גדול בעיר, על צלקות של העבר, החתמות מלפני הרבה שנים.
למרות שהיום יש חקיקה שגם יודעת להתמודד עם זה.
זה נכון, אבל שוב, צריך לגרום לאנשים להכיר את זה. אנחנו כמנהלת לא יכולים לבוא להגיד לדייר, לך תבטל הסכם. אנחנו לא עושים את זה ואסור לנו לעשות את זה. אנחנו כן יכולים לתת לו את הכלים כדי שהוא יבין בעצמו שאם הוא רוצה לבטל, איך לעשות את זה. אז אומר, אנחנו עדיין מתמודדים עם הרבה מאוד בעיות כאלה של מארגנים, ותיקים נקרא לזה, שעבדו לא תמיד לפי החוקים, לפי התקנות, אז אנחנו עדיין בהרבה מתחמים מנסים להסדיר את הנושא הזה, ואני חושב שחסם לא פשוט אחר, זה הסיפור הזה של הוודאות הכלכלית. דיברנו עם יזמים, אני יכול להגיד לך, פנו אל היזמים בחודשים האחרונים, והם עדיין, הם לא, נגיד הם לא דיברו איתי בחצי שנה האחרונה, והם עדיין מדברים איתי על קרקע פיזית משלימה. ואני אומר להם, חבר'ה, השתנו כללי המשחק, אין יותר את האירוע הזה, והם בנו אולי על איזה קרקע ליד המתחם שלהם, שאולי הם יוכלו לעבור, וזה יוצר, השינויים האלה, על אף שהם מבורכים, הם יוצרים הרבה מאוד פעמים חוסר ודאות אצל היזמים, כל פעם יזם צריך ללמוד את המכרז מחדש, לראות אם הוא בכלל עומד בתנאי הסף. יש לנו במכרז הזה עכשיו שבאוויר, יש יזמים שאני יודע שניגשו, הם אמרו לי שניגשו למכרז, והם היו צריכים לעשות שיתוף פעולה עם חברה גדולה אחרת, כי הם לא עמדו בתנאי הסף. עכשיו יכול להיות, יש שיגידו שזה מבורך, שילכו ויקחו מישהו גדול. מצד שני, לא בטוח שאותם חבר'ה קצת קטנים יותר, לא היו מסוגלים לעשות את הפרויקט הזה לבד. אז הדברים האלה הם חסמים שהחוסר ודאות הזה או הרגולציה החדשה שפתאום קיימת, בטח כשזה נוגע לנושא הכלכלי, היא מאוד מאוד משמעותית, ואם זה לא יעבוד חלק ומהיר, זה יכול לעבוד חסם משמעותי.
באתי. טוב, בוא, תודה, אנחנו כבר קצת מתחילים להתקרב לסיום. מה התחזית שלך להמשך השנה? אנחנו, טוב, כבר אחרי רבעון ראשון, אבל איך אתה רואה את 2024 מתחילה להתפתח באשקלון, אתה יודע, ספציפית, אחת הפרויקטים?
אז קודם כל, אני חושב שאנחנו, עד סוף שנה, אנחנו נאשר תוכנית אחת או שתיים נוספות, לפחות זה הצפי שהוותמ"ל אומר לנו, ואנחנו מברכים על זה, זה מאתגר מאוד, אבל אנחנו על האתגר הזה, אז אני חושב שאנחנו כבר נעמוד על מספר יפה מאוד של תוכניות מאושרות, אני מאוד מקווה שבאחת התוכניות שכבר אישרנו, יזם שעובד בימים אלה על היתר, נתחיל ככה להתקדם עוד יותר עם ההיתר שלו, ואני מאוד מקווה שנוציא מכרז נוסף, ושיבואו יזמים שכבר למדו את המכרז הקודם, ויהיו יותר מעוקצאים, ואני מאוד מקווה שהמכרז, הסיוע הכלכלי הזה, הוא חייב להיות בשורה גדולה לעיר. אנחנו חייבים לגרום לזה להצליח, אני בטוח שהרשות הממשלתית היא עושה כבר היום, אבל תמשיך לתמוך בנו כדי להביא את הדבר הזה כמה שיותר לידי מימוש. אז אני אומר, אני חושב שאנחנו נהיה, ושוב, עם כל היוזמות שכרגע, בימים אלה של המלחמה, רוקמות אור וגידים, אז אני חושב שזה משהו שאנחנו נראה את התוצרים של אותו חצי שנה מהיום, אנחנו נהיה כבר על הרבה מאוד תוכניות, בין אם בוועדה המחוזית, ובין אם בהמתנה לכניסה לוותמ"ל.
טוב, הלוואי, אני יכול רק להצטרף לתקוות האלה, כי באמת סופר חשוב לאשקלון ולכולנו, אתה יודע, בהיותה של אשקלון היום עיר מאוד מרכזית בישראל בכלל, בטח בשוק הנדלן, באמת צריך לקוות שהדברים האלה יקרו וכמה שיותר מהר. ובקטע הזה באמת אני חייב להגיד שאתה התמזל מזלך להיות בנקודה מאוד משמעותית.
לגמרי.
וזהו, אתה נעמת לי מאוד.
גם
תודה
לי.
תודה שבאת. נסיים את הפרק, כמו כל פרק, בקריאה ובתפילה ל-134 חטופים, עדיין בעזה, שיהיו איתנו כמה שיותר מהר. ובחיזוק דהם של החיילים וכוחות הביטחון, שגם בשעה הזו ממשיכים, כן, ללחם עבור כולנו. ומעבר לזה, תודה רבה לך גדעון, תודה למאזינים.
תודה לך על האכסניה.
בשמחה גדולה, תודה למאזינים שהיו איתנו, ותודה גם לרזבורג ואולפן תמוז שמקליט ועורך אותנו. נתראה בפרקים הבאים של החזית העירונית.
תודה רבה.